לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הפודקאסט שלנו טניה לחיים. בשעה טובה, אנחנו כבר הגענו לתוכנית הרביעית שלנו, והתוכנית היום תעסוק בנושא מלחמה בלתי נמנעת. לאחר שהבנו בפרקים הקודמים על הסטיגמות ועל העמדת הנפשות, יש לנו מבנה כללי של הנפש, היכן נמצאות הנפשות אחת מול השנייה, הנפש האלוקית מול הנפש הבעמית, ויש לנו קצת מידע על מה כל אחת מהן רוצה ולאיפה היא משתייכת. והיום במפגש שלנו אנחנו נעסוק בעיקר במפגש הקריטי ביניהם, שכאן בעצם מתחיל החלק המעניין. אז בשעה טובה, אנחנו נצא לדרך. ואני רוצה להגיד שוב, תודה רבה לכל המגיבים ואלה שכותבים לי בפרטי או במקומות אחרים. זה מאוד מעודד, מאוד מחזק להמשיך. ואני כמובן תמיד שמח לשמוע את התגובות שלכם ואת החידודים שלכם. אני בטוח שעוד נעשה פרק של מילואים והשלמות על כל הדברים שעדיין לא דיברנו עליהם. אבל עוד חזון למועד, והתוכנית שלנו רק בתחילת דרכה, ועוד אני מאמין שנגיע רחוק ביחד בעזרת השם. הפרק שלנו היום יעסוק במלחמת הנפשות. מלחמת הנפשות זהו בעצם האינטראקציה, המאבק, המפגש בין שתי הנפשות, כשיש בתוכנו נפש אלוקית ונפש בעמית. כפי שלמדנו, הנפש האלוקית, המהות שלה היא רק טוב, היא רק רוצה להיות דבקה וקשורה באלוקות. לעומתה, הנפש הבעמית היא אמנם לא רעה בהגדרה, אבל הנפש הבעמית היא שייכת לקליפת נוגה, שהיא מעורבבת, מעורבת טוב ורע, כך זה נקרא. זאת אומרת, היא מכילה בתוכה גם את הטוב וגם את הרע. ולכן, הבן אדם תמיד צריך לבחון את עצמו, מה הוא עושה, האם הדברים שהוא עושה משתייכים לצד הטוב שבו, גם אם זה הטוב שבנפש הבעמית שבו, או שהם משתייכים לצד השלילי שבתוכו. אז הם שתי הנפשות. עד כאן, מה שלמדנו הוא מידע מאוד אינפורמטיבי, אבל חסר בו משהו מאוד, מרכיב מאוד מרכזי. מה חסר? את המפגש ביניהם. יכולנו לחשוב ששתי הנפשות עומדות יפה מאוד אחת ליד השנייה. יש לנו, אנחנו אנשים מורכבים, בני אדם מורכבים, ויש לנו שתי נפשות. הנפש האלוקית רוצה תמיד להתחבר לטוב, לאלוקות, והנפש הבעמית רוצה תמיד להתחבר לרע. אוקיי, הכל טוב. מה הבעיה? הבעיה היא שאף אחת לא נותנת מקום לצד השני. זאת אומרת, כל נפש, הן האלוקית והן הבעמית, יש לה רצון אחד מאוד מוגדר, רצון ברור. היא רוצה את כל הקופה. היא לא מחפשת שבן אדם ייתן לה איזשהו סוכריה פה, סוכריה שם, כאן אני מתנהג ככה, נותן לה איזשהו צ'ופר. היא רוצה את כל הקופה. היא מחפשת את הכל. והמלחמה הזאת היא מלחמה עקובה מדם. בגלל שכל רגע בחיים של בן אדם, לא משנה מה הוא עובר ומה המחשבות שלו, תמיד תמיד יתנהל בתוכו מלחמה פנימית. וכאן, לפני שניכנס לעומק המלחמה, אני רוצה להתחיל בשאלה כללית. מי אמר שיש מלחמה? יש אנשים שאומרים, שמרגישים, אני לא מרגיש את המלחמה בתוכי. אני מרגיש בסך הכל שאני זורם. יש לי אלוקית, יש לי בעמית, אני מסכים עם זה שיש לי שתי נפשות ויש לי שתי רצונות, אבל הכל טוב, לא מרגיש במלחמה, לא מרגיש מאבקים פנימיים כל החיים. מה הסיפור פה? האמת היא שמחשבה כזאת היא מחשבה שנובעת אחת מהשניים. או שאני לא מודע למלחמה, וזה גם בסדר לא להיות מודע, אבל אדם שלא מרגיש שהוא במלחמה, הרבה פעמים הוא צריך לבחון טוב טוב את עצמו. יכול להיות שכבר הפסדת במלחמה ולא שמת לב? למשל, אנשים אומרים לך, תשמע, אותי לא מרגש כל מיני דברים שאתה טוען שצריך להתנזר מהם. זה לא מרגש אותי. ניקח דוגמה, סתם בשביל הדוגמה, את העניין של אכילה. אתה בא לבן אדם והוא אומר לך, תשמע, אני לא מרגש אותי סטייקים ולא מסעדות, אתה אומר לי שצריך להיזהר לא לאכול יותר מדי, תשמע, זה לא מרגש אותי, אני אוכל את הסטייק ואני בסדר עם עצמי, הכל טוב. מה התשובה לבן אדם כזה? התשובה היא שיכול להיות שאתה כבר לא נלחם על הסטייקים, לא בגלל שזה לא מעניין אותך, אלא בגלל שזה כל כך אתה. ואני אסביר. כדי להבין את זה טוב, אני אסביר את זה באמצעות סיפור יפה משעשע על יהודי אחד שלא היה לו כסף, לא רק שלא היה לו כסף, גם אוכל כמעט לא היה לו, והוא היה אני שמחזר על הפתחים. הוא הסתובב ממקום למקום, חיפש אנשים טובים שיערכו אותו לסעודה, ויתנו לו גם אוכל. הגיע לי איזה בית של עשיר אחד. עכשיו, אותו בן אדם, אני לא אכל הרבה זמן. הוא, לא רק שהוא לא אכל, גם מה שהוא כן אכל, זה היה לחם צר ומים לחץ, כמו שאומרים. אוכל טוב לא בא לפה שלו, באמת, תקופה ארוכה מאוד. והוא דופק בבית של העשיר, והעשיר פותח לו את הדלת, והוא אומר, אני רעב, אני חייב לאכול משהו, תן לי משהו, בבקשה. אז העשיר אומר לו, אתה יודע מה? בדיוק אני מתיישב לארוחת ערב. בבקשה, בוא תשב איתי. זכות גדולה בשבילי לארח אותך, בוא תצטרף. אז הוא מתיישב, ואיך שמגישים לפניהם את הסטייק, ועם האורז, והתבלינים, וכל העריכות, הכל ככה עולה לו, אז אני, אז הקבצן, ישר תפס את הסכין מזלג, או עם הידיים גם התנפל על האוכל בצורה קצת לא נעימה באמת. העשיר לא יכל לסבול זאת. מסתכל עליו ואומר לו, אדוני, אתה לא שם לב איך אתה מתנהג? מה קורה איתך? אז אני ככה מוציא את הראש מהצלחת, מסתכל על העשיר ואומר לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? ההבדל ביני לבינך הוא שאני לא יודע מה זה אוכל טוב, כבר הרבה זמן לא אכלתי אוכל טוב, וסטייק, אני חושב שלא אכלתי 10 שנים, כבר לא נגעתי בסטייק. היום, פעם ראשונה שנפגשתי עם הסטייק, אני כל כך מתרגש, כי אני והסטייק שתי דברים שונים ונפרדים לגמרי. אז ההתרגשות הזאת באה לידי ביטוי בזה שאני יוצא מהכלים לגמרי. אבל אתה, אדוני היקר, אתה כל יום אוכל לך את הסטייק שלך, אתה רגוע. אני חושב שאתה והסטייק כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שאתה לא מתרגש, לא בגלל שאתה פחות, שאתה יותר בן אדם ופחות בהמה. אתה לא מתרגש בגלל שאתה יותר סטייק. הסטייק מתבטא בתוכך ברמה כל כך גבוהה. זה דבר שיכול להסביר לנו. הרבה פעמים אנחנו מרגישים, לי אין מלחמה. מה זה אין לי מלחמה? כל בן אדם, מעצם היותו אדם, מכיל בתוכו את המלחמה הזאת. ואם אני נמצא בסיטואציה מסוימת בלי להרגיש מלחמה, אני צריך לבחון טוב את עצמי. כי כנראה שאני יותר מגושם מאשר יותר עדין. זה לא בגלל שאני עבדתי על עצמי ושיניתי את המידות שלי, זה פשוט בגלל שאני יותר בהמה בתחום הזה הספציפי שלי. וכמו שזה באכילה, זה גם יכול להיות בהרבה תחומים שונים ומשתנים. כשאדם מרגיש שהעניין בכלל לא בוער לו, בסדר, זה לא בוער לך לא בגלל שאתה יותר בן אדם, אלא בגלל שאתה יותר בהמה. ולכן היסוד הזה, עצם ההבנה שיש בתוכי מלחמה, היא הבנה קריטית לעבודה הפנימית של האדם. בן אדם שמדחיק את המלחמות מתוכו וחושב שאני בן אדם מושלם, שאין לי מלחמות, אז קודם כל שהוא משלה את עצמו, הוא גם לא יצליח להתקדם אף פעם. כי אם אתה לא מבין שיש מלחמה, על מה אתה נלחם? על מה תילחם? בן אדם שחושב שהוא מושלם, שאין לו במה להתקדם, אז הוא באמת לא יתקדם. לכן הנקודה הזאת בספר התניא היא נקודה מאוד קריטית, נקודת המלחמה. בין שתי הנפשות, האלוקית והבאמית, יש מלחמה תמידית, והם כל הזמן נלחמים על מקום אחד. מי זה המקום אחד הזה? האדם. בספר התניא הוא מתאר את זה כעיר קטנה, כמו שני מלכים שהתלבשו על איזה עיר, ועכשיו הם נלחמים אחד עם השני. אין כזה דבר שהמלך יגיד, אתה יודע מה? עד לפה זה השטח שלך, מכאן ואילך שטח שלי. המלכים האלה לא באו בשביל לוותר, הם באו בשביל לקחת את כל הקופה. ומכאן אחרי ההבנה בעצם העניין של מלחמה, עצם המהות, שזה נקודה שכדאי להתבונן בה בכלל, עד כמה אני מכיר את המלחמה שבתוכי, ועד כמה אני מבין את העוצמות של המלחמה, עכשיו אפשר להתחיל לרדת לעומק המלחמה. אז בוא נתחיל עם נקודה מספר אחת, והיא גבולות הגזרה של המלחמה. זאת אומרת, איפה המלחמה מתנהלת? מי נגד מי? איפה הכלים עומדים? יש פה איזה לוח שחמט שהוא הנשמה שלנו, שהוא האדם. האדם מורכב מגוף ונשמה. היכן על האדם נמצא הצד האלוקי, הצד הבעמי? איפה הם נמצאים? אז כמו שאמרנו קודם, שיש עיר קטנה. עיר קטנה זה הגוף, האדם. ושני המלכים, האלוקית והנפש האלוקית והבעמית, הם באים עכשיו לכבוש את אותה עיר. איפה המיקום של כל אחד מהם בעיר? כל אחד הרי התמקם באיזשהו מקום מסוים, ומשם הוא מתבצר, ומשם הוא בעצם נלחם ושולח את הכוחות שלו. אז נתחיל בעצם מהנפש האלוקית. איפה המיקום של הנפש האלוקית בגוף? איפה היא נמצאת בעיקר? הרי הגוף מכיל הרבה פרטים, יש את הידיים, רגליים, ראש, לב, איברים. עיקר מקום משכנה של הנפש האלוקית, כפי שמתאר זאת בעל התניא, היא במוח שבראש. לעומתה, הנפש הבעמית, איפה היא נמצאת בעיקר? בלב. עכשיו, לפני שנרד עוד קצת לפרטים, בוא נפתח את זה רגע. המוח והלב, מה ההבדל היסודי ביניהם? ההבדל היסודי הוא שמוח השכל מייצג תמיד את החשיבה שאדם חושב מעבר להגבלות שלו. זאת אומרת, המהות של שכל הוא שהוא מחפש את מה שמעליו. הוא מחפש להתבטל, זאת אומרת, לא להיות מציאות, אלא לחפש, הוא מחפש את המופשט, הוא מחפש את הנעלה, הוא מחפש את הנכון. הרבה פעמים שאתה רואה בן אדם, אתה אומר לו, שמע, אתה יודע מה האמת, למה אתה לא משתנה? מה זאת אומרת, למה אני לא משתנה? כי האמת היא לא כל הגוף של האדם. האמת נמצאת בעיקר בראש. הנכון, הראש מבין ומשיג שכך היא האמת, אבל האדם הוא אדם בסופו של דבר. אז לכן הוא לא משתנה ברגע אחד, כי הוא צריך לשנות גם את הלב שלו. אבל תכף נגיע ללב. אבל אם אנחנו נתק רגע את הכל ונסתכל רק על המוח כמוח, המוח מחפש את האמת כאמת לאמיתה. והוא מבחינתו, אם היית אומר לו, אתה מנהיג את הגוף, היה מנהיג את הגוף רק לפי מה שצריך, רק לפי מה שנכון, רק לפי מה שאמת. וזו היא מהותה של נפש האלוקית. נפש האלוקית לא מחפשת גרם לעצמה. מה שהיא מחפשת זה בעיקר כיצד אני מתחברת למה שמעליי. ומה מעליה? האלוקות. היא מחפשת להתחבר לאלוקות, מחפשת להתחבר לאלוקים. הנפש הבעמית לעומתה נמצאת בלב. מה זה הלב? הלב זה האדם, זה אני. הלב זה הרגשות שלי. הלב זה איפה אני נמצא. לא מה האמת. האמת זה נכון, זה טוב, אבל לעומת האמת יש את המציאות שלי. והלב מייצג מאוד חזק את המציאות של האדם. כי כשאתה פוגע במישהו, אז הוא אומר לך, פגעת בי. אני כועס עליך. הצלחת להזיז איזשהו נקודה בי. הלב מייצג הכי הרבה את האני הפנימי של האדם. ולכן הקרב הזה בין מוח ללב הוא קרב שהוא תמידי. כי האמת אומרת, שמור על עצמך איך אתה מתנהג. אבל הלב אומר, מה זאת אומרת? אני ממש רוצה לעשן עכשיו. אתה אומר לי שלא נכון לעשן? זה מרגיע אותי אבל. אני חייב את זה, אני לא יכול בלי זה. אני מבין שזה האמת, אבל אני לא יכול בלי זה. מה זה אני לא יכול בלי זה? כי האני שלי פה הוא במרכז. ולכן הבעמית, מקום משכנה בעיקר הוא בלב. עכשיו, כל אחת משתי הנפשות, היא לא נשארת רק בלב. היא שולחת נציגויות ונציגים לחלקים האחרים. לכן למשל, הנפש האלוקית שנמצאת במוח, היא אמנם נמצאת בעיקר במוח, אבל יש לה נציגות שהיא שולחת ללב. הנציגות הזאת נקראת החלל הימני שבלב. הלב מורכב משני חדרים. סליחה, אני רק נגיד על זה מילה אחת. פעם מישהו שאל אותי, איך אפשר לומר שהלב מרגיש? הלב מרגיש? הלב הוא בסך הכל גוש בשר. הלב לא באמת מרגיש. מי מרגיש? האדם מרגיש. המוח, השכל. המוח הוא באמת מרגיש. אז למה תמיד מתארים את הרגשות בלב? בגלל שהלב, הלב הוא הביטוי של עולם הרגשות של האדם. זאת אומרת, כשבן אדם מתרגש מאוד, לא רואים תנועות במוח שלו, תנועות חזקות, התנועות בעיקר מתבטאות בלב. הלב דופק יותר מהר, הלב מאיץ יותר מהר. זאת אומרת, הביטוי הגשמי של הנפש הרוחנית שלנו, הוא בתוך החלקים הפיזיים שלנו. כמו שגם אדמו"ר זקן מזכיר בתחילת ספר התניא, שהדם הוא הנפש. זאת אומרת, איפה הנפש נמצאת בגוף? הרי אין מקום אחד שאפשר להצביע, להגיד כאן הנפש נמצאת וכאן לא. הדם הוא הנפש. אותו דם שזורם לנו בעורקים, שזורם בברידים, הוא הנפש עצמה. היא התנועתיות שיש באדם. החיות, הדבר הזה שכל הזמן זז בתוכי, היא הנפש. אז נכון, אי אפשר להצביע על נקודה אחת. אבל הדם הוא הנפש. ואיפה מקום מרכז הדם? בלב. נכון, המוח מארגן את כל החלקים בגוף, אבל הלב מארגן את הדם. הלב, התפקיד שלו זה להעביר דם ממקום למקום, ולהיות מקום משכנו של אדם. סליחה. הלב עניינו להיות מקום משכנו של אדם. ואדם הוא הנפש. ולכן, כשאני בא לדבר על מי הוא האני הפנימי שלי, האני הפנימי שלי, זה הלב. והלב מייצג את האדם עצמו. ובלב עצמו ישנם שני חלקים. יש את החלק השמאלי שבלב והימני שבלב. אני לא בא לתת פה שיעור בביולוגיה, זה כדאי לפנות לאנשים שזה התחום שלהם. אני בא רק לדבר על המהות הרוחנית של הדברים כפי שהם מובאים בספרים. הלב, יש בו מקום, חדר אחד, שהוא מקום מרכז אדם. שם אדם נמצא ומשם הוא עובר ומתחלק בחלקים שונים. ויש חדרון אחד בלב שאדם לא נמצא שם, אבל הוא עובר דרך שם. זה נקרא החלל הימני שבלב. אדם עובר משם, משם הוא נכנס לתוך החדר המרכזי, או משם הוא עובר לשאר החלקים של הגוף. ההבדל בעולם הרוחני הפנימי של האדם הוא, בעניין הזה, שהחלל השמאלי, שהוא הלב עצמו, האדם עצמו, הוא מייצג את הנפש הבעמית בעצמה. החלל הימני לעומת זאת, שהוא בעצם רק נקודת מעבר, שם זה בעצם השגרירות של נפש האלוקית. נפש האלוקית אומרת לעצמה, אני לא נמצאת רק במוח. נכון? במוח זה האמת, שם העיקר. אבל נפש אלוקית היא רוצה להתגלות ולהתבטא בתוך העולם הפנימי של האדם. היא רוצה להיות חלק מהאדם, לא רק חלק מהאלוקות. היא רוצה שהאדם יהיה אלוקות. אז לכן היא נכנסת והיא קובעת לעצמה שגרירות בתוך הלב. הנפש הבעמית לעומתה, גם היא, היא מתחילה מהלב, אבל היא משפיעה והולכת עד למוח. היא לא נמצאת במוח, אבל הזרועות שלה, כי הדם הרי מגיע גם עד המוח. אם לא יגיע הספקה של דם למוח, גם המוח לא יצליח להתקיים. זאת אומרת שהבעמית, כאן יש נקודת הבדל. אם אנחנו מסתכלים בדקות, יש נקודת הבדל בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית בעניין הזה, שנפש אלוקית נמצאת פיזית, ויש בה פיזית, כמה שאפשר לומר פיזית, יש בה נציגות בתוך הלב. לעומת הנפש הבעמית שאין בה נציגות במוח, כל השכל של נפש בעמית, גם זה הרחבנו במפגש הקודם, כל השכל של נפש בעמית, כל כולו מוטה כלפי הרגשות של האדם, וכלפי איך אני משיג מזה משהו, ואיך אני מממש את התאוות שלי ואת הרצונות שלי, דרך אותם השכלות, דרך אותם רצונות. ולכן, ההבנה, איפה נמצאת כל אחד, נותנת לנו גם הבנה במהות שלהם, כמו שגם הרחבנו במפגשים הקודמים. נפש אלוקית שהיא המוח, היא מחפשת את האמת תמיד, את מה שמעליה. נפש בעמית, היא מחפשת את האני של האדם, רק מה יצא לי מזה. כאן אני רוצה לשאול עוד שאלה שאולי או שחשבתם עליה, ואם לא, אז עכשיו זה טוב לחשוב עליה. אם שניהם כל אחת רוצה לצד אחר, אז על מי הם נלחמים? אמרנו שהם נלחמים על עיר קטנה. מי זה העיר הקטנה הזו? אמרנו, הגוף, האדם. רגע, מי זה האדם הזה? שניהם נלחמים עליי? מי זה אני? יש בי עוד משהו? והתשובה היא כן. יש כאן חידוש מעניין, שהאדם הבוחר, הוא צריך לבחור בין שתי הנפשות, בנפש האלוקית לנפש הבעמית. מה זאת אומרת? יש מושג שנקרא נפש השכלית. נפש השכלית, הכוונה היא, החלק באדם, שהוא ניטרלי, הוא לא אלוקית, והוא לא בעמית. זאת אומרת, זה שכל, אבל זה שכל טבעי נקרא לזה, לא שכל אלוקי. וזה פחות רגש, כי הוא צריך לבחור, בחירה זה בשכל. אז יש חלק באדם שהוא בעצם האדם הבסיסי עצמו, שתפקידו לבחור בין שתי הנפשות, בין האלוקית לבעמית, והם נלחמים עליו, על הבחירות שלו. כמו בן אדם שצריך לבחור בבחירות, וישנם שני מתמודדים שנלחמים על הקול שלו, אז הם יעשו כל מאמץ כדי שהוא יבחר בהם. ככה הנפשות עושות כל מאמץ כדי שהאדם הבוחר יבחר באחת משניהם. וזוהי הנפש השכלית. יוצא לפי זה שיש בתוכנו שלוש נשמות. אם עד עכשיו חשבנו שיש לנו רק שתיים, אז יש לנו שלוש בעצם. האמת היא שיש מקומות שמבואר, שאותה נפש שכלית היא בעצם השכל של נפש הבעמית, כי נפש הבעמית מצידה אין לה שכל. והשכל הזה הוא בעצם השכל של נפש הבעמית, אז זה לא שלישי לגמרי, אבל מצד שני, היות שזה מנותק לגמרי מהנפש הבעמית, כי זה נפש שכלית. הנפש הבעמית יש בשכל שהשכל מותאם למידות, אז לכן במקומות אחרים זה מתואר כנפש שלישית ממש, שהיא הבוחרת וצריכה להבדיל בין הטוב לבין הרע לבין נפש אלוקית לנפש בעמית. אוקיי, אחרי שהבנו את המיקום שלהם, בואו ננסה להיכנס לי בה לעומק, מה כל אחת רוצה? אוקיי, יש מלחמה. אם נפתח רגע את המצה של כל אחת מהם, יש פה מלחמה, מה כל אחת רוצה? מה רוצה הנפש האלוקית? מה רוצה הנפש הבעמית? אז בוא נפרט רגע, וזה מעניין הפירוט הזה, כי זה מוסיף לנו גם הבנה בעניין. כמו שאמרנו, הנפש מחולקת לכוחות ולבושים. הכוחות הם שכל ומידות. השכל, הנפש האלוקית, מה היא רוצה? שכל השכל, החוכמה, הבינה והדעת של האדם, יהיה אך ורק כלפי צד אחד. זאת אומרת שיהיה אך ורק מלא בתורה, בלימוד, בתכנים של ערכים נעלים, ולא עכשיו התעסקות בענייני עולם, עניינים מגושמים, אלא רק מה שטוב לאדם. המידות שבנשמה, הרגשות, היא רוצה כמובן שיהיה רגשות אלוקיים. מה זה רגשות אלוקיים? אז דבר ראשון, הרגש הבסיסי שצריך להיות לאדם זה יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? נרחיב על זה כמובן באחד הפרקים בהמשך, אבל לפחות מה שנוגע לכאן, יראת שמיים זו היראה שאדם מפחד, הוא לא רוצה לעבור על רצונו של אלוקים. מה, אלוקים מצווה אותי משהו מסוים, אני אעשה הפוך עם משהו מצווה אותי? אין דבר כזה, אין סיכוי. זוהי היראה, זה לא פחד שאלוקים יעניש אותו, או פחד שיקרה לו משהו. הפחד הוא מעוצמת הגילוי, אני כל כך מתבונן, השכל הרי, השכל כולו מלא רק בתורה, בעניינים אלוקיים. אז כשאני מתבונן במשהו כל כך הרבה זמן, אני מתחבר אליו כל כך שאני לא רוצה להתנתק ממנו. זה נקרא רגש של יראת שמיים. אבל הנפש האלוקית לא מסתפקת רק ביראת שמיים, היא רוצה גם אהבה. מה ההבדל בין יראה לאהבה? יראה זה תנועה של ריחוק, אני מפחד, אני מתכווץ. אני והדבר זה שני דברים שונים, זה רחוק ממני. אהבה זה תנועה של קירוב, אני רוצה להתחבר, אני רוצה להיות חלק. אני מתבונן כל כך, המוח שלי כל כך מלא מאותם תכנים אלוקיים, שאני רוצה להיות חלק מהדבר, אני רוצה להתחבר לזה. זה נקרא אהבת השם. עכשיו, אהבה יכול להיות הרבה דרגות באהבה. אני אוהב, מה זה אני אוהב משהו? אני אוהב משהו מסוים, אני כל כך רוצה בקרבתו, או שאני אוהב מישהו מסוים, אני כל כך רוצה בקרבתו, שאני מחפש כל הזמן להיות קשור אליו וקרוב אליו. זה אהבה בסיסית. יש אהבה גבוהה יותר, שהיא נקראת אהבה כמו אש. מה זה אהבה כמו אש? אני בוער. אני לא רק רוצה, מעוניין, שמח, זה בוער בי בעצמות. אני מחפש את זה בכל רגע ורגע. וכשאני מחפש את זה בכל רגע ורגע, אני עושה את זה בצורה שזה תופס את כל כולי. זה כמו אש. האש היא כל הזמן בוערת, היא כל הזמן בתנועה, היא כל הזמן בתזוזה. היא מחפשת להתקרב, היא מחפשת להתחבר לשורש שלה, למקום האמיתי שלה. אבל גם זו היא אינה האהבה המושלמת. זאת אומרת, גם לאהבה כזו, יש לה חיסרון. מה החיסרון? כשאני בוער מאוד כלפי משהו, זה מראה שאני והמשהו שני דברים שונים. כמו שסיפרנו את הסיפור בהתחלה, אני והסטייק שתי דברים שונים, אז אני בוער באהבה כלפיו. זה מראה על חיסרון שאני עדיין לא תפסתי את הנקודה לגמרי. אגב, בסוגריים, מה היה סוף הסיפור שם? הוא אמר לו שם, אותו קבצן אמר לו, אתה יודע איך נבדיל מי יותר בהמה ומי יותר בן אדם? אם עכשיו ייקחו לך את הסטייק הזה. לוקחים את הסטייק, אז כל הזמן אני עדין, אבל לקחת ממני את ארוחת צהריים שלי, אני לא יכול לעמוד בזה, אני משתגע, אני מתחרפן. אז כך גם, אהבה כאש, עם כל המעלות הגדולות שלה, יש בה חיסרון. שאני בוער כלפי משהו, המשהו הזה הוא חסר לי. כשאני נמשך למשהו כל כך חזק, כי הוא לא קיים בעולם המושגים שלי, אז אני חייב להתחבר אליו. אז יש אהבה גבוהה יותר מזה. מהי אהבה גבוהה? היא נקראת אהבה כמיים. זה נקרא אהבה בתענוגים. מה זה אהבה בתענוגים? אני כל כך נמצא שם, שאני מתענג מכל רגע. יש את התחושה הזאת שנקראת, שלא ייגמר לעולם. לפעמים אתה נמצא באיזה שיר טוב, באיזה ניגון טוב, אתה מנגן אותו, אתה אומר עצמך, שלא ייגמר הניגון הזה, אתה נמצא באיזושהי חוויה אילאית, חוויה רוחנית, אתה לא רוצה להתנתק מזה. לא בגלל שאתה רוצה, מחפש משהו שאין לך, אלא אתה שם, אתה כבר נמצא שם. מי זוכה אגב לאהבה כזאת? לא כל אחד יכול לזכות לזה, זו אהבה של הצדיקים, שהם מתענגים על השם, זה נקרא מעין עולם הבא, הם כבר מבחינתם נמצאים בעולם הבא. הם לא חיים את העולם הזה, החומרי הגשמי שלנו, הם חיים את העולם העליון. זה אהבה כל כך נעלית שאתה שוחה בתוך העונג הזה. אז זה, אם כן, העולם הרגשות, אותה הנפש הבעמית, האלוקית, רוצה להשתלט ולהגיד, אוקיי, רק אהבה בתענוגים, רק אהבה כמו אש, רק יראת שמיים, רק רגשות כלפי אלוקים, בלי כעס, בלי עצבים, בלי לשפוט אנשים אחרים, בלי כל עולם המושגים הרע, אני לא רוצה את זה בכלל בלקסיקון שלי. זה בכוחות הנפש. בלבושי הנפש, כמו שלמדנו, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. אז המחשבה היא כלי שרת. זאת אומרת, מה הרצון של נפש האלוקית? שהמחשבה תהיה אך ורק כלי שרת לאותם מחשבות, או לאותם תובנות של האלוקות, והמוח יהיה מלא במחשבות חיוביות כל הזמן. לא מחשבות שקשורות לענייני עולם, לא מחשבות, אין לה את זה בה. על מה היא נלחמת? על מה הנפש האלוקית נלחמת? היא רוצה שכל רגע ורגע הדבר הזה יהיה מחובר במחשבה. לאחר מכן בדיבור, הרצון שלה שהדיבור יהיה אך ורק דיבורים חיוביים, אך ורק, כן, שלא יהיה לשון הרע, שלא יהיה דיבור רע על אנשים, שיהיה רק דיבורים טובים, דברי תורה, דברי ערך, דברים שכל ה... שאגב, הרבה פעמים אדם יכול לשאול את עצמו, זה אפשרי או לא אפשרי? אדם שחי חיים של מודעות, הוא יכול גם כן, הוא יכול גם כן לשלוט על, על כל דיבור ודיבור שיוצא מתוכו. זו עבודה, ברור, אבל עבודה שהיא אפשרית. והרצון השלישי הוא בקשר למעשה. שכל העשייה תהיה אך ורק עשייה חיובית, עשייה שקשורה לשם שמיים. שלא תהיה, שלא יהיה לבן אדם אפילו עשייה אחת במשך היום שלו, שהוא לא קשור לאיזשהו כוונה אלוקית. כל תנועה, רואים את זה אגב אצל צדיקים גדולים, שכל תנועה שהצדיק עושה, היא מכוונת. יש לה איזה כוונה, איזה תכלית. הוא חושב על משהו כשהוא עושה את העשייה הזאת. זה לא עשייה שבאה רק באופן ספונטני, בלי שום חשיבה. אז זה בעצם הרצון של נפש אלוקית. מה לעומתה רוצה הנפש הבאמית? כאן זה החלק המעניין, ומעניין שבספר התניה, כל החלק של נפש הבאמית מופיע בשורה אחת. כמו הזקן קורא לזה, והנפש הבאמית רצונה להפך ממש. להפך. זאת אומרת, כל מה שהנפש האלוקית רוצה, הבאמית רוצה להפך. שזה, אגב, מתאר מאוד מאוד טוב מהי נפש באמית. רק אגב, פשוטכם. זה מתאר לנו טוב טוב מהי נפש באמית. בעוד הנפש האלוקית, יש לה רצונות, יש לה עולם ערכים מלא, עם פרטים ופרטי פרטים. הנפש הבאמית היא רק רוצה הפוך. להיות אנטיתזה זה הרבה יותר קל מאשר להביא עולם ערכים מלא. דיברנו על זה לפני זה כמה שבועות. להיות ספקן זה מאוד קל. להיות ספקן, להטיל ספק. זה מצד אחד, זה כאילו מאוד חכם כזה, מאוד אינטלקטואלי. אבל כשמתבוננים בהטלת ספק, הספק אין בו תוכן ממשי, הוא בסך הכל אומר, מי אמר? אתה אומר לי שיש אלוקים, מי אמר שיש אלוקים? זה כמו שפעם מישהו אמר, עד היום לא הוכח שאין אלוקים. יכול להיות שיש, שמנסים להוכיח האם יש אלוקים, ויש הוכחות לכל מיני, אבל אין הוכחה חותכת שאין אלוקים. אלא מה? שמאוד קל להגיד, מי אמר, אוקיי, ומי אמר שיש אלוקים? כמו שזה אצל אלוקים, זה גם על כל נושא בעולם. בן אדם מגיע, מציג עמדה פוליטית או עמדה השקפתית, הוא אומר, כך צריך העולם להתנהג, ואז אתה בא אליו ואתה אומר לו, ומי אמר? ומי אמר שהשיטה שלך היא נכונה? עכשיו, לא הבאתי שום טענה נגדו. בסך הכל אמרתי לו, מי אמר? זה המהות של נפש באמית. נפש באמית לא באה לאדם עם הסברים שכליים, עם תובנות מעמיקות. אתה יודע, שווה את הגלידה הזאת, כי גלידה יש לה תוכן מוסרי, ערכי. לא, הנפש באמית אומרת, בא לי גלידה, תאכל גלידה. היא לא באה עם טענות. ולכן, אגב, זה נקודה מאוד חשובה להבנה, כי כשבאים להילחם איתה גם, לא תמיד חייבים להילחם עם טענות. הרבה פעמים כן, אבל הרבה פעמים לא. כל דבר הנפש באמית צריכה לקבל סיבה. לא, עכשיו לא מתאים, עכשיו לא, עכשיו זה לא העניין. זאת אומרת, יש משמעות גם להטלת ספק שאין לה בעצם תוכן. הנפש הבאמית רצונה להפך ממש, היא רוצה בסך הכל הפוך. מוסיף אדמור הזה, כן, משל מעניין. היה פעם מלך אחד שהיה לו בן יחיד, והוא רצה לבחון אותו, האם הבן הזה נאמן לו בכל מצב, ואם הוא ככה באמת יכול להתגבר על עצמו, כל מצב שלא יהיה. אז מה הוא עשה? שכר אישה שהתפקיד שלה לפתות אותו. התרחית. עכשיו, האישה הזאת הולכת, והיא יודעת שיש לה ציווי מהמלך. יש לה מצווה מהמלך לפתות את הבן שלו. אז מה הרצון האמיתי שלה? האם הרצון האמיתי שלה זה שהבן ייפול ויקשל או שיתגבר? אז בצד אחד היא רוצה לעשות מה שהמלך אומר, אז היא רוצה להצליח, אבל באמת באמת בפנים היא יודעת שהתרגיל הוא כדי שהבן ינצל ולא ייקשל ויגלה את היכולות ואת הכישרונות שלו. וזה בעצם גם המהות של נפש בעמית. הנפש הבעמית היא חיה בסוג של קונפליקט פנימי. צד אחד יש לה תפקיד, ואם היא תמרוד בתפקיד שלה, היא לא יכולה למרוד, כי אין לה גם בחירה. זה התפקיד, לשם זה היא ירדה לעולם. בשביל לפתות את האדם, להסיט אותו מהדברים המרכזיים בחיים שלו, הנכונים כביכול, האמת הפנימית שלו, לבין רצונות גשמיים, בעמיים, תאוות, חומרניות, כל הדברים האלה. זה בעצם המהות של בעמית. אבל מצד שני, בתוכה בפנים היא יודעת שכל ההטלת ספק הזאת שהיא עושה, זה בסך הכל לטובת האדם. כדי שהאדם יצליח להתגבר, יצליח להשתנות, כל ניצחון וניצחון קטן כזה שאדם מצליח לעשות על הנפש הבעמית שבתוכו, הוא מרומם את עצמו ומגלה כוחות נעלים שיש בתוכו. זה בעצם ההבדל בין שתי הנפשות, האלוקית והבעמית. אז עכשיו, אחרי שיש לנו בעצם את גבולות הגזרה, הבנו איפה כל אחד נמצא, וגם הבנו מה הרצון של שני הצדדים, בואו ניגש לקרב, מה שנקרא פייט. בואו נראה מה קורה, מה התוצאות של מלחמה כזאת. למלחמה כזאת, יש קודם כל הגדרה של מנצח והגדרה של מפסיד. כדי שנגדיר מי הוא אותו, איך נראה האדם שניצח את המלחמה הזאת. אוקיי? אמרנו שהמלחמה היא על כל הקופה. אז בן אדם שניצח אמור להיות אחד כזה שהנפש האלוקית באה לידי ביטוי בכל הפרטים. לעומת זאת, מי הוא המפסיד? איך נראה האדם מפסיד? האם אדם מפסיד זה גם בכל הפרטים? אז אדמור הזקן לא משאיר אותנו, לא משאיר את הנייר חלק. והוא נותן לנו הבנה גם בעניין הזה, מי הוא המנצח ומי הוא המפסיד. וזה מאוד מרתק לכשעצמו, למרות שספר התניה הוא לא נועד לדבר על לא המנצח ולא על המפסיד, הוא נועד לדבר על הבינוני, שהוא הגדרה אחרת לגמרי שעליה לא נדבר היום, עליה נדבר במפגש הבא, אבל היום נדבר על המנצח שהוא נקרא הצדיק, לעומת המפסיד שהוא נקרא הרשע. אז בוא נתחיל מהמנצח, קצת יותר חיובי נתחיל. איך נראה דמות של מנצח, של הצדיק? אז צדיק, דבר ראשון בהגדרה שלו, זה אחד שניצח את המלחמה, זה אומר שהנפש האלוקית היא לבד שולטת על הגוף שלו. מה זה אומר? זה אומר שלבעמית לא נשאר שום פרט, שום חלק בגוף, כלום. גם הלב, גם הכל נכבש, הכל נכבש על ידי הנפש האלוקית, והוא סוג של גירש את הנפש הבעמית מתוכו לגמרי. על דוד המלך כתוב אגב, שאחרי כל הסיפור שעלו עם בת שבע, הגיע אליו נתן הנביא, בבוא אליו נתן הנביא, נתן לו תוכחה, אז דוד המלך ככה, כל כך הצטער על המעשים שלו, שאמר, ליבי חלל בקרבי. אז אומרים על זה בגמרא, שאין לו יצר הרע, כי הרגו בתענית. זאת אומרת, הוא כל כך התענה, הוא הרג את היצר הרע. זאת אומרת, צדיק הוא אחד כזה, שיצר הרע זה מושג שלא קיים אצלו כבר, הוא הרג אותו, הוא ביטל אותו, הוא הדיח אותו, וכעת מי הנפש היחידה ששולטת היא רק הנפש האלוקית. חשוב להבין שגם כאשר מגרשים את הנפש הבעמית, היא עדיין נשארת, אבל היא נשארת ברמה אחרת. זאת אומרת, היא נפש טבעית הרי. איך בן אדם ירצה לאכול אם יש לו רק נפש אלוקית? נפש אלוקית לא רוצה לאכול. אלא שהנפש הבעמית היא בסך הכל כל כולה כלי שרת לנפש האלוקית אצל הצדיק הזה. עכשיו, בצדיקים עצמם יש כמה דרגות וכמה רמות, כי זה לא שחור ולבן, אלא זה עבודה. ככל שאדם עובד יותר, או משנה את עצמו יותר, אז הוא מגלה בתוכו רמה גבוהה יותר של הצדיקות. ולכן בגמרא זה מחולק לשתי דרגות באופן כללי, צדיק וטוב לו, לעומת צדיק ורע לו. אז הדרגה הנמוכה בצדיק, היא נקראת צדיק ורע לו. למה זה צדיק ורע לו? אז בעולם תמיד מדברים על כך, שצדיק ורע לו, רע לו, רע לו בחיים. עכשיו, מור הזקן לא מדבר על המדד כמה אדם נהנה בחיים, אלא אנחנו מדברים על מדד פנימי ואמיתי, מהות פנימית של בן אדם. אז מה זה צדיק ורע לו במהות הפנימית של האדם? במהות הפנימית של האדם זה שהרע, זה גם הוא הביא את זה מהזוהר, הרע שבו כפוף לטוב. מה זה אומר? רע לו. מה זה רע לו? לא עם וב. הרע שייך לו. הרע, אותה נפש בעמית שנמצאת בתוכו, הרע כל כך כפופה, כל כך בטלה, כל כך נכנעה, שהיא כבר שייכת לו, הרע לו. לעומת זאת, צדיק וטוב לו, אין לו אפילו רע. יש לו רק צדיק וטוב לו. יש לו שתי נפשות ששניהם טוב. גם הנפש הבעמית נהפכה לטוב. מה ההבדל ביניהם? הצדיק ורע לו לא הפך את הבעמית. הוא בסך הכל השתלט עליה, מה שנקרא, אפילו הרג אותה, גמר אותה, קלה אותה בתוכו. אין לה שום יכולת ביטוי בעולם של הצדיק, אבל היא עדיין שם. מה הביטוי שלה שם? לא ביטוי כמו שאנחנו מתארים אותו כרע. אלא הוא נמצא שם כדי שהצדיק יוכל לעשות עם הרע הזה משהו מסוים, אבל הרע נמצא איפשהו בתוכו קלו, ברמה כזאת שהוא לא יכול להשתחרר בחיים. לכן נקרא הרע שלו, הרע שייך לו. עכשיו, בצדיק ורע לו, יש דרגות. יש אחד שהרע הוא קטנטן קטנטן, ויש אחד שהרע יותר גדול. המשותף לכולם הוא שהרע שייך לצדיק. הוא לא, אין לו שום שליטה עצמאית, והוא לא יכול לעשות שום דבר בגוף או בנשמה של האדם. אז במה מתבטא ההבדל בין צדיקים שונים? ההבדל מתבטא עד כמה הרגש, האהבה שלו לטוב, לעומת השנאה שלו לרע. הרי אהבה לטוב ושנאה לרע זה שני תכונות שאחד בא ביחד עם השני, אחד משלים את השני. כאשר בן אדם אוהב משהו טוב, הוא לא יכול לסבול משהו רע. זאת אומרת, אם יש לי בחירה, כי אם אני, מה זה, זה לא רק בחירה, זה עניין של רגש, של אהבה. אם אני אוהב משהו, אז ככל שאני אוהב אותו, אני לא יכול לסבול שמונעים ממני אותו. או אני לא יכול לסבול שיש משהו שמנגד לו. אדם אוהב את הבן שלו. והוא קולט שיש אנשים שמציקים לבן שלו, והורסים ומזיקים לו. אז ברור שהוא לא יכול לסבול אותם. זאת אומרת, השנאה לרע נולדת מהאהבה לטוב. והצדיק, היות שהוא ניצח את המלחמה, הוא עבד כל כך קשה על עצמו, שהוא העיף את הבעמית מתוכו, אין לו רצונות גשמיים בכלל. זה אגב, זה לא דבר שאנחנו יכולים לתפוס כל כך. זה לא משהו שהוא שייך לכל אחד. לא כל אחד יכול להעיף את הרע מתוכו, הרע הוא בלדין אצל האדם, אצל האדם ממוצע. אז לכן, לכן לבטל את הרע לגמרי לא שייך לכל אחד. מה כן שייך לכל אחד? נדבר על זה בהמשך. אבל אנחנו עכשיו מדברים על הדמות האידיאלית של אחד שניצח את המלחמה, שהצליח לסיים את התפקיד, את התפקיד הזה. אז בדרגות הנמוכות זה אחד כזה שהוא לא שונא את הרע לגמרי. וזה מעיד שגם האהבה שלו לטוב היא לא מוחלטת. אז נכון, הוא ביטל את הרע, אין לו רצונות גשמיים, אין לו שום תאוות, אין לו משיכה לרע. זה לא שהוא לא עושה רע. זה שהוא לא עושה רע זה ודאי. הוא לא עובר עבירות, לא במחשבה, לא דיבור ולא מעשה. החידוש אצל צדיק זה לא בעשייה שלו, לא בלבושים. החידוש אצל הצדיק זה שאין לו משיכה לרע בכלל. רק מה? הוא לא שונא את הרע כל כך. הוא שונא אותו, אבל לא ברמה גבוהה. מכאן מגיע הרמות בצדיקים. לעומת זאת, צדיק וטוב לו, אצלו אין רע בכלל. צדיק ורע לו ברמה הגבוהה, הוא שונא את הרע בתכלית. צדיק וטוב לו, זה בכלל כבר דרגה אחרת לגמרי. עכשיו, בשביל לסדר את העניין, אני רוצה ככה לעשות את זה בצורה מסודרת. בואו נדבר רגע על כל הדרגות שיש לנו בצדיקים, מכל מיני מקומות שונים שיש לנו בספר התניה, ונראה מה זה צדיק לפי התניה ברמות שונות של צדיק. אז נעשה את זה מלמטה למעלה. מה זה צדיק ברמה הבסיסית? צדיק ברמה הבסיסית זה בעצם הצדיק בשם המושאל, נקרא לזה. מה זה שם המושאל? זה לא הצדיק האמיתי, האידיאלי. זה אדם שקוראים לו צדיק, כמו צדיק מלשון צודק. הוא יצא צודק בדין, והוא יצא זכאי, אז הוא נקרא צדיק. האם הוא צדיק במהות הפנימית שלו? בכלל לא. על זה נאמר, ועמך כולם צדיקים. שכל ישראל, במידה כזו או אחרת, הם צדיקים. אז זה נקרא צדיק בשם המושאל. הדרגה הנמוכה ביותר של צדיק, שהיא לא המהות הפנימית, והיא גם לא מה שמדובר בספר התניה. מעליו יש צדיק בשם התואר, שיש המון המון צדיקים. הגמרא מתארת שיש בכל דור 18,000 צדיקים, זה המון. אבל הכמות הגדולה הזאת זה הצדיקים ברמה הנמוכה שלהם. זאת אומרת, אנשים כאלה שביטלו את הרעה, אבל לא הפכו אותו לגמרי. לאחר מכן, יש רמה גבוהה יותר, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. יש צדיקים שהם מועטים. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן מכל דור ודור. זאת אומרת, הוא שתל אותם. אז זה מה שנקרא למדבב צדיקים, 36 צדיקים שיש בכל דור. זה לא כמות גדולה, אבל זה כמות קטנה, שזה אנשים שהצליחו להפוך לגמרי, לא רק לכפות את הרע, אלא להפוך את הרע לטוב. רבי שמעון בר יוחאי אמר שמי זה בני העלייה, יש שני אנשים כאלה בדור שלו. הוא והבן שלו. זאת אומרת, שני אנשים שרק הם בני העלייה, הם שייכים לעבודה גבוהה של להעלות את הדברים החומרניים בעולם, להעלות אותם לקדושה. להעלות את העולם, לחבר את העולם עם המטרה הפנימית שלו, של לעשות לאלוקים דירה כאן בעולם שלנו. זה בני העלייה. אבל יש רמה אפילו גבוהה יותר מזה. מה הרמה גבוהה יותר? זה נקרא צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם זה אומר אחד. לא 10, לא 2, לא 18,000. אחד. צדיק אחד. מה זה צדיק יסוד עולם? זה הגדרה אחרת שנקראת נשיא דור. נשיא דור זה בעצם סוג של צדיק כזה, שכל הדור תלוי בו. הרבה צדיקים שיש בדור, הם צדיקים שהתפקיד שלהם הוא תפקיד ספציפי. זה יכול להיות מנהיג קהילה. שוב, כשאנחנו שופטים בעיניים שלנו, כדאי מאוד מאוד לשים לב, שלא כל אדם גדול ככל שיהיה, הוא בהגדרה של צדיק. הזאת שאנחנו מדברים כאן לפי התניה. אבל יש הרבה צדיקים שהם צדיקים מאוד, מאוד סקטוריאליים. צדיק לעדה כזאת, צדיק לקהילה כזאת. אבל יש צדיק אחד, שהתפקיד שלו הוא להיות צדיק לכל הדור. התפקיד שלו זה לחבר את כל הצדיקים האחרים לעבודה אחת משותפת, לגלות איזושהי תכלית מיוחדת שיש בעולם. אפשר להביא לזה כמה דוגמאות, למשל משה רבנו. היו עוד הרבה צדיקים בדור שלו, אהרון הכהן, פנחס בן אלעזר. היו צדיקים, אבל משה הוא היה המנהיג, הוא היה נשיא הדור. גם לעומת יהושע, כשמשה נפטר אז עבר ליהושע. מרדכי הצדיק, סיפור של פורים. מרדכי, הוא היה משה שבדורו, כמו שהזוהר אומר שבכל דור יש התפשטות של משה, הניצוץ של משה ממשיך בכל דור ודור. אז מרדכי יהודי, נכון, היו שם סנהדרין, היו צדיקים, אבל מרדכי יהודי הוא היה נשיא הדור. הוא היה הצדיק שמכוון את כולם למטרה אחת, והוא כשהוא לוקח את השק ואפר ואוסף את כולם למען מטרה אחת, אנחנו לא הולכים ליפול בניסיון הזה, המן לא ינצח אותנו, זה התפקיד של צדיק של נשיא הדור. ולכן הוא אחד. יש סיפור יפה פעם על אדמור הזקן, בעל התניה. ישב פעם ולמד, הם היו גרים בבית עם שני קומות, קומה למעלה הוא היה גר ולומד, ובקומה למטה היה גר הבן שלו. מכונה אדמור האמצעי, רבי דובר. רבי דובר נולד בן, והוא ישב בעגלה, בעריסה. רבי דובר היה למדן מעמיק מאוד מאוד. רבי דובר היה למדן מעמיק מאוד. עד כדי כך שאומרים שכשהוא היה לומד, הוא היה מתאמץ כל כך שהיה נוטפים לו טיפות של זיעה מהכובע. אז פעם אחת, הוא ישב ולמד, והבן התחיל לבכות בעריסה. בוכה, 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 והוא לא שומע, שקוע בלימוד. אז מור הזקן היה למעלה, בקומה השנייה ירד למטה, הרים אותו מהעריסה, לא התערב לבן שלו, חזר חזרה, אבל אחר כך הוא קרא אליו ואמר לו, תשמע, כשבן אדם לומד, צריך לשמוע גם כל ילד בוכה. אתה לא יכול כל כך להתחבר ללימוד שהתנתקת מהעולם. אתה צריך להיות גם מחובר לעולם. הרבי סיפר פעם את הסיפור הזה, הרבי מלובביץ', והוא אמר מה זה אומר? היות שאדמור הזה כן היה הצדיק יסוד עולם, נשיא הדור של אותה תקופה. לעומתו הבן שלו היה הצדיק, הוא לא היה, אבל הצדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם, הוא מרגיש גם את הילד שבוכה. מה זה ילד שבוכה? לא רק ילד גשמי, ילד קטן, תינוק שבוכה. ילד שבוכה זה גם, לפעמים יש ילד שהוא קטן בגיל, אבל יש ילד שהוא קטן בידיעות, הוא לא ידע הרבה. והוא כאילו צועק, הוא אומר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לדעת, אולי שמישהו יקשיב לי. אז את הצעקה שלו שומע הצדיק של הדור. יש כמה סיפורים כאלה יפים. יש איזה זוג שגרו בתזמניה, שזה איזשהו העיר, העירה, באזור של אוסטרליה. סיפור ארוך, לא משנה. יום אחד הגיע, הם כל כך רצו ללמוד ולא היה להם איך. אז הם אמרו, איפה משה? אם יש משה רבנו בדור שלנו, אנחנו רוצים שישלח לנו איזשהו מסר. למחרת יש שהם מקבלים דפיקות בדלת, מגיע בן אדם אומר, שלום וברכה, יש פה יהודים באזור, אמרו, כן, אנחנו. אמר, יופי, הרבי מלובביץ' שלח אותי אליכם. אז הם היו באלה, מה זאת אומרת? מכיר אותנו? אומר, לא יודע. אני שליח כאן בעיירה, בעיר, כמה שעות נסיעה מכאן. הרבי אמר לי ללכת לבדוק מה קורה בתזמניה. אז הגעתי. הם היו באלה מוחלט. אז הם הבינו מה זה משה רבנו שיושב באיזשהו מקום, והוא שומע צעקה של מישהו שצועק באוסטרליה, ממש בקצה אחר. יש גם סיפור אחר יפה על אחד שחי לבד באיזשהו מקום. המקום הזה קוראים לו קורסו. קורסו. חי לבד, והוא... והכומר של העיירה ניסה לשכנע את הבן שלו שילמד לימודי כמורה וימיר את דתו, ממש ישב עליו חזק, והוא הרגיש כבר שאין לו כוח להילחם. אמר, תשמע, אם שתוך 3 ימים אלוקים נותן לי איזשהו סימן, אני פורש מהמרוץ ונותן לילד שלי כבר חינוך אחר. כעבור כמה ימים, נופק לו בדלת הרב משה קוטלרסקי, שהוא היה אחד מה... עדיין, אחד מהמנהלים של, של מפעל השליחות שהקים הרבי מלובביץ'. שלום, מה אתה עושה כאן? הרבי מלובביץ' שלח אותי אליך כדי לראות אם צריך פה משהו עזרה בחינוך יהודי או דברים כאלה. הוא היה באלי מוחלט. הוא לא האמין שדבר כזה יכול לקרות. ואחרי שכמובן הוא נעזר בו, הוא שלח מכתב לרבי ואמר, הוא כתב לרבי, תודה לרבי שהוא דואג ליהודי קטן מקורסו. סליחה. אז הרבי מחזיר לו תשובה ואומר לו, נהניתי מהמכתב שלך, רק אני רוצה לתקן אותך על דבר קטן. אין דבר כזה יהודי קטן. כל יהודי הוא יהודי גדול, כי יש לו את אותה נשמה כמו של הצדיק הכי גדול. זה צדיק יסוד עולם. זה נשיא דור שהוא רואה לא רק את הקהילה שלו, שזה חשוב, שזה טוב. הוא רואה גלובלי את כל העולם, אפילו לא יהודים. זה ככה לסכם את הנושא של צדיק. אז הבנו מי הוא המנצח במלחמה. בואו ננסה להבין מי הוא המפסיד. וכאן בעצם מתחיל החלק המעניין. איך נראה בן אדם שהפסיד במלחמה? איך נראה רשע? בואו נדבר רגע על הרשע. גם עליו דיברנו בשבירת הסטיגמות, עכשיו אפשר לסגור את הנושא הזה. איך נראה הרשע? בתיאוריה שלנו, רשע זה אחד כזה שהוא מושחת. מושחת, והוא... בן אדם לא טוב, בן אדם רע באופן כללי. אבל האמת היא שזה לא ככה. רשע זה אחד שמפסיד במלחמה. מה זה להפסיד במלחמה? להפסיד במלחמה זה אומר שיש לי את היכולת ליפול, לעשות דברים לא טובים. אני גם עושה אותם בפועל. אני נופל. עכשיו, מה זה נופל? נופל זה כמותי או שנופל זה מהותי? אדמור הזקן בספר התנא מחדש לנו דבר נפלא. והסתכלות חדשה על החיים. איך אני מודד את, את עצמי באמת? אם אני רק מודד כמותי, כמה וי סימנתי היום? עשיתי, התפללתי בבוקר, הנחתי תפילין, עשיתי ככה וככה. אוקיי, זה נחמד, הכל טוב ויפה, אבל זה רק ערכים כמותיים. האדם נמדד לפי האיכות הפנימית שלו. ואם באיכות הפנימית שלי אני שייך לרע, אז מה לעשות? אני רע. עכשיו, האם זה אומר שאני בן אדם רע? לא, בכלל לא. דיברנו על זה בשיעור הראשון. אני בן אדם טוב, הכל בסדר. אבל במהות הפנימית שלי, אני נקרא רשע. עכשיו, רשע יכול להיות הרבה דרגות. בוא נתחיל מהדרגה הכי גבוהה של רשע, זאת אומרת, הכי עדינה של רשע. זה יכול להיות בן אדם כזה, שהוא משתדל כל היום לעשות מה שצריך. הוא קם בבוקר, הוא חי חדור מטרה, והוא לומד, והוא מתפלל, והוא עושה הכל, 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 הכל. אבל מה? פה ושם הוא נופל במחשבות שליליות. מדבר לשון הרע. הוא עושה מעשה לא טוב. זה יכול להיות או זה, או זה, או זה, זה יכול להיות גם וגם. זה יכול להיות אפילו מעשה אחד, וזה יכול להיות לא רק, זה יכול להיות לא כל יום, פעם בשבוע, פעם בשנה. פעם בשנה נפלתי. רגע. פעם בשנה אני נופל ואתה קורא לי רשע? איפה הצדק? אז קודם כל, הצדק, אתה צודק, אתה לא רשע. צדיק בדינו. זה נקרא שם המושאל. אבל אנחנו לא מדברים פה על צדק, אנחנו מדברים פה על האמת, על המהות. כשמדברים על אמת פנימית, אז לא מסתכלים כמותית. כמותית אתה בסדר גמור, אתה באמת טוב. אבל אדם שמנסה לשנות את עצמו לא יכול לבחון את עצמו רק כמותית. אל תנסה להקל על עצמך את התפקיד. תסתכל מהותית על הנפש שלך פנימה. אם אתה שייך לרע, אז אתה רע. אפשר לתת לזה משל דווקא יפה שמסביר את העניין. משל של גמילה. אדם רוצה להיגמל, לצורך העניין, בסיגריות, דוגמה טובה. אדם רוצה, סליחה, אדם רוצה להיגמל מסיגריות, אז הוא הולך למכון גמילה. עכשיו, מתי יודעים שהוא נגמל? מתי שאין לו שום רצון ושום משיכה לכל העניין הזה של סיגריות. עכשיו, אם בן אדם כזה שמתחיל תהליך גמילה, אחרי שבוע מעשן עוד פעם, אפשר להגיד שהוא נגמל? לא, אי אפשר להגיד. למה? כי הוא לא נגמל. עדיין נמשך לסיגריות. אוקיי, ופעם בחודש? גם לא. פעם בשנה? גם לא. אבל רגע, כל השנה לא ישנתי, ורק עכשיו אני מעשן. אין בעיה, אתה בסדר גמור. אתה בתהליך טוב. אבל אי אפשר לקרוא לך, נגמלת. זאת אומרת, אם מסתכלים על מלחמת הנפשות, את המלחמה לא ניצחת, אז הפסדת אותה. במידה מסוימת הפסדת. לא הפסדת לגמרי, נכון? אתה לא עבוד, אתה עדיין במלחמה, אתה יכול לנצח. אבל את עצם המלחמה, את המושג של המלחמה, אתה מפסיד, אתה כבר לא שם. זה בעצם המהות של הרע במהות הפנימית שלו. לכן יכול להיות שחיצונית, אנחנו מסתכלים על בן אדם, והבן אדם הזה הוא בסדר, הוא מושלם, הוא מושלם במונחים שלנו, אבל באמת הפנימית שלו הוא יודע, ורק הוא יודע, הוא ואלוקים, שבאמת הוא משהו אחר לגמרי. עכשיו, פה יש רמות. יכול להיות אחד שנכשל פעם בשנה, אחד שנכשל פעם בשבוע, ואחד שנכשל פעם ביום. יש אחד שזה רק מחשבות שליליות, אחד שזה רק דיבורים לא טובים, אחד שזה גם וגם. זה רמות, המון 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 רמות, ולכן זה מתחלק גם לרשע וטוב לו, ורשע ורע לו. מה זה רשע וטוב לו? רשע וטוב לו, יש לו עדיין טוב. ולכן הטוב הזה שבתוכו כל הזמן צועק לו, היי, תירגע, תתחרט, הוא כל הזמן מתחרט. לכן יש כזה אמרה שאומרת, רשעים מלאים חרטות. כי הוא כל הזמן, הוא נלחם, אבל הוא מפסיד כל הזמן. הוא מפסיד והוא קם. עכשיו, מבחינה טכנית, הוא עושה תשובה כל פעם על הדברים שהוא עשה לו טוב, והוא באמת נהיה צדיק. אבל לא צדיק במהות. הוא נשאר, במהות שלו הוא נשאר רשע. כי בפנימיות שלו, יש לו עדיין משיכה לרע, יש לו פוטנציאל. אפילו אם הוא לא נופל אף פעם. עצם זה שהוא שייך לזה, אתה שואל בן אדם, במוצאי יום כיפור, נראה לי הבאנו את הדוגמה הזאת כבר בעבר. אתה שואל בן אדם במוצאי יום כיפור, תגיד לי, מה, איך התחושה שלך? וואי, אני רוצה להיות רק מחובר לאלוקים. זהו, רק מה שהוא אומר לי, זהו. אוקיי, אתה חושב שלא תיפול אף פעם השנה בשום דבר? תשמע, אני בן אדם, ברור שאני יכול ליפול. אוקיי, יכול ליפול, אתה כבר שייך לרע. זה אומר שעצם היכולת הזאת שיש לך, כבר הופכת אותך לרע. לא מסתכלים פה על מה עשית או לא עשית, מסתכלים על הנשמה, על המהות הפנימית. צדיק, אין לו את היכולת, אין לו את ה... לא רק צדיק, גם בינוני, כמו שנלמד בהמשך. אבל אין לו את המשיכה הזאת לצדיק. הרשע, יש לו את המשיכה, ולא רק שיש לו את המשיכה, הוא נופל. הוא נופל בפועל. לכן זה נקרא הרשע וטוב לו, כי הוא מתחרט, הוא לא באמת רוצה להיות שם. אבל הוא שם כל הזמן בפועל, מה לעשות? אז זה מגדיר אותו כרשע. לעומתו, יש את הרשע הגרוע, נקרא רשע ורע לו. מה זה רשע ורע לו? אדם כזה שגם חרטות אין לו. הוא כל כך שקוע, הוא כל כך הפסיד את המלחמה, שהוא כבר הפסיק להתחרט. נופל, אין לו בעיה. זה כבר נעשה לו כיתר. הוא כל הזמן, הוא כל כך מונח ברוע, בשלילי, שזהו, שזה חלק ממנו, זה עניין אחד. הוא ממשיך את החיים כרגיל, אין לו שום נקיפות מצפון על הדברים שלו. אגב, גם בסוג הזה של האנשים, יכול להיות שני סוגי אנשים. יש את הסוג הקלאסי שאנחנו יכולים לתאר ולדמיין לעצמנו, כל כך מושחת שאין לו נקיפות מצפון על שום דבר שהוא עושה. אין בעיה. אבל גם ברשע ורע לו, יכול להיות רשע כזה, שהוא לומד, והוא נראה לנו חיצונית כבן אדם טוב, אבל הוא כל כך מחזיק מעצמו, הוא כל כך בטוח שהוא טוב, גם חיצונית הוא באמת טוב, שאין לו שום חרטות על דברים שליליים שהוא עשה. כי אני אהיה טוב, אז מה שעשיתי זה ברור שזה טוב. האדם כזה לפעמים יותר גרוע מרשע ו... לא לפעמים, תמיד, מרשע וטוב לו. רשע וטוב לו, עוד הוא נופל, הוא מתחרט, הוא מבין מה הוא עושה, אכפת לו מזה, הוא חושב על זה, הוא תוכן את זה בתוכו. אז הוא מתחרט. הרשע ורע לו, רע לו, רק הרע נמצא אצלו. הוא לא מתחרט. אז מתי הוא יחזור בתשובה בדיוק? מתי בדיוק הוא יעשה איזשהו תהליך פנימי בתוכו, אם הוא אף פעם לא מתחרט על מה שהוא עושה? אתה פוגש בן אדם, אתה אומר לו, פגעת במישהו אחר? לא, זה היה ביקורת שבונה, הייתי צריך לבנות אותו. מה זה ביקורת בונה? אתה פגעת במישהו? לא, אני אפילו לא מתחרט על זה, כי אני בטוח שעשיתי את האמת. אני הזקתי לאיזה משהו, שואלים אותי, למה הזקת? לא, זה לחנך אותם. מה לחנך אותם? עשית פה משהו רע. תחשוב על הרע שעשית. אדם כל כך מונח בעצמו, שהוא לא מסוגל לראות את הדברים הרעים שהוא עושה. זה נקרא רשע ורע לו. עכשיו, האם הרשע הזה, אני רוצה להגיד עוד מילה, איך אפשר לקרוא לו רשע? רשע זה מילה רעה כזאת. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים פה על הגדרות יבשות, הלכתיות, טכניות. זה שייך לספרי הלכה. ספר התניא מדבר על הגדרות מהותיות. רשע זה הגדרה מהותית. לא צריך להיעלב מהשם הזה. וזה, בוא נגיד ככה, אם מבינים את ההגדרה, מבינים שהרבה אנשים לא יכולים להתחמק ממנה. עוד נקודה, האם לרשע וטוב לו, הרשע הכי גרוע, אין בו טוב בכלל? סליחה, הרשע ורע לו. הרשע בדרגה הגרועה שלו, אין בו טוב בכלל? התשובה היא לא. ובנקודה הזאת יש הבדל מאוד מהותי בין צדיק לבין רשע, בין המנצח למפסיד. אדם שניצח את המלחמה הוא ביטל את הרע שבתוכו. אין לו עוד רע. למעט מקרים מסוימים ממש של קיצוניים שגם הוא יכול ליפול כמו כהן גדול ש-80 שנה שימש ובסוף יצא לתרבות רע. יכול להיות דברים כאלה. אבל בגדול אין. רשע לעומת זאת, גם הרשע הכי גרוע, גם הרשע שהוא אין לו חרטות והוא מושחת באמת, גם אחד כזה יש בו נקודת אמת פנימית. הנפש האלוקית לא הלכה לשום מקום. היא אמנם שקטה, כלואה, בגלות, אבל הטוב שם. יש מושג כזה בהלכה שעשרה אנשים יוצרים מניין. מה אפשר לעשות במניין? להגיד קדיש. זאת אומרת, השכינה שורה על כל עשרה אנשים. אבל רגע, הוא כל כך מושחת, הוא כל כך גרוע. עשרה מושחתים שיושבים ביחד, השכינה שורה שם. זה משהו שקשה לתפוס אותו. אתה הולך לאיזה... סליחה. אתה הולך למקום מפגש של אנשים. נקרא לזה פוחזים וריקים ומפגש של עולם תחתון. ויש שם עשרה אנשים, השכינה שורה שם. למה? כי נקודת הטוב אף פעם לא מתבטלת. אדם בכל מצב תמיד יכול להפוך, אלא מה, יש כאלה שהם רמה גרועה כל כך, שאליהם קשה להתקבל מחדש. אבל אין דבר כזה בלתי אפשרי. כל אחד, בסופו של דבר, יכול להיות, בכל רגע, להפוך את המציאות שלו מן הקצה אל הקצה. אם כן, הבנו היום את גבולות לגזרה של המלחמה, את המשמעות של המלחמה, מה כל אחת רוצה, הנפש האלוקית מול נפש בעמית, וגם התחלנו להבין מיהו המנצח, מיהו המפסיד. אבל נשארנו עם שאלה מאוד רצינית. אם המנצח זה טוטלי, הצדיק, והמפסיד זה אפילו כדבר קטן, הוא כבר הפסיד, אז איפה זה האמצע? מי זה הבינוני? מי זה הדמות הזאת של בינוני שהוא באמצע בין צדיק לרשע? מה הופך אותו לאמצע? אז בשביל להבין מה זה בינוני, אנחנו נרחיב עליו בעזרת השם במפגש הבא. אבל קודם כל בואו נחיה במלחמה, נבין שאנחנו במלחמה, נמצא את עצמנו באיזה פוזיציה אנחנו נמצאים, נבחר את נקודת ההתחלה, ונסתער על המלחמה בכל הכוח, כי בעזרת השם במפגש הבא אנחנו נבין שלכל אחד יש סיכוי להצליח, לפחות במלחמה הזאת, להצליח להיות בינוני. אז עד כאן בעזרת השם במפגש הזה, שיהיה מתאים בשורות טובות לכולם, ובהצלחה רבה.
לרדיו אורנים 103.6 FM תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.